Tonight's shiur is being sponsored by Elio and Miriam Liddell, Lili Nishmas Yeshua Bereb Elio Liddell.
בחודש השלישי לצא בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. כותב רש"י בקטע השני, ביום הזה, בראש חודש, לא היה צריך לכתוב אלא ביום ההוא, כי הרי מתארים מה שהיה, זה היה צריך להיות כתוב, ביום ההוא באו מדבר סיני. מהו ביום הזה? שיהיו דברי תורה חדשים עליך, כאילו היום נתנם. התורה רומזת לנו במילים ביום הזה, שדברי תורה צריכים להיות חדשים עלינו, כאילו היום קיבלנו אותם. הקושי ברש"י, שהגמרא בשבת בדף פזיים מתארת לנו בדיוק מה קרה כל יום בשבוע מראש חודש סיוון ועד שבת. וכך נאמר בקטע השלישי, ורבנן סברי בתרי בשבתא, זאת אומרת מנדי, יום שני, עקבה ירחה, זאת אומרת ראש חודש סיוון היה ביום שני. מה קרה באותו יום? בתרי בשבתא לא אמר לו ולא מידי. קדוש ברוך הוא לא אמר לנו כלום. למה? משום חולשה באורחה. בגלל הדרך. להסתובב עם המזוודות, חבילות, להקים את האוהלים, כל המשפחות, לסדר את הכל בארונות, לוקח זמן. אז היום, ראש חודש סיוון, שהגענו להר סיני, מה עשינו? התארגנות במחנה. כל משפחה מתארגנת, מסתדרת. זה היה ביום שני במנדי. בתלתה, Tuesday, זאת אומרת בית בסיוון, אמר לי הוא, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. קדוש ברוך הוא נתן לנו, משה רבינו נתן לנו שיחת מוטיבציה. ממלכת כהנים, גוי קדוש, מקבלים תורה וכו'. זה היה Tuesday. ברביעי, בארבעה, Wednesday, אמר לו מצוות הגבלה, שאסור להתקרב להר סיני. מי שהתקרב, ייגע בהר, מות יומת. בחמישי, Thursday, אבוד פרישה. פרשו כל הגברים מנשותיהם שלושה ימים. חמישי, שישי, שבת. מתי היה קבלת התורה? בשבת. אז הנה לנו סדר הימים, מה קרה בדיוק מראש חודש סיוון, כשזה היה במנדי יום שני עד שבת. אז אני לא מבין את רש"י. רש"י אומר, למה כתוב ביום הזה ללמד אותנו שדברי תורה יהיו חדשים עלינו כל יום כמו היום הזה? איזה יום? ראש חודש. בראש חודש לא היה כלום. בראש חודש רק התארגנו במחנה. ממש כלום לא היה. אז מה הכוונה בדברי רש"י? שדברי תורה יהיו חדשים עלינו כי היום הזה, ראש חודש סיוון, הרי ביום הזה לא קיבלנו כלום מהשם, הוא לא דיבר איתנו. אז איך ראש חודש סיוון נותן לנו להרגיש שדברי תורה חדשים עלינו כל יום ויום? זוהי שאלתנו הראשונה. כן? צריכים להרגיש שדברי תורה חדשים כהיום הזה. איזה יום? ראש חודש סיוון. הרי בראש חודש סיוון לא היה דין. שאלה נוספת, ישנה גמרא במסכת בבא בתרא, כמה דפים של גמרא, שהגמרא מספרת סיפורים על רבא בר בר חנה. כמובן כל סיפור הוא לא נורמלי, וזה רק סימבול, משל, שאנחנו צריכים לנסות להבין מה הסיפור מלמד אותנו. אז ישנו סיפור שקשור לפרשה שלנו, פרשת יתרו, פרשת קבלת התורה. מהו הסיפור? נאמר בקטע הרביעי, ואמר רבה בר בר חנה, זימנה חדה, אבא כזינן במדבר. יום אחד הלכתי במדבר, והתלווה בהון, באדן, אהותיה, ישמעאלי, ערבי, הלך איתי. אמר לי, תהר זה לך, הר סיני? אתה רוצה שאני אראה לך את הר סיני? אמרתי לו, אוקיי. אז הלכנו, חזאי, ראיתי, באדרלי אקרבה וקיימה כי חמירי חבירתה. ראיתי שהר סיני מוקף באקרבים גדולים כחמורים לבנים. איך אומרים אקרבים? בדיוק. הר סיני מוקף באקרבים גדולים כחמורים לבנים. ושמעתי בת קול שאומרת, אוי לי שנשבעתי, ועכשיו שנשבעתי, מי מפר? מי מפר לי? כי עתי לקמי דרבנן, חזרתי לבית המדרש, סיפרתי את זה לחברים שלי, אמרו לי, כל אבא חמרה, כל אדם חכם, כל בר בר חנה סיכסה, כל בר בר חמה טיפש. אמרו לי טיפש. למה? היה לך לומר, מופר לך, מופר לך. והוא סבר, דיל משבועתה במבולו. ורבנן, אם כן, אוי לי, למה? עד כאן הגמרא. מה הפירוש של הגמרא? מסביר הרשב"ם, אומר את זה בעל פה, פשוט. רבא בר בר חנה הגיע להר סיני, והוא ראה שההר מוקף בעקרבים גדולים כחמורים לבנים. והוא שמע בת קול, את הקדוש ברוך הוא, שאומר, אוי לי שנשבעתי. זהו, שתק. אמרו לו החברים שלו, למה לא אמרת מופר לך? למה לא הפרת לו את השבוע? אמר להם רבא בר בר חמה, כי הייתי בטוח מה הקדוש ברוך הוא מצטער, אוי לי, הוא מצטער. על איזה שבועה? אשר נשבעתי מעבור מי נוח על הארץ. הקדוש ברוך הוא מצטער שהוא נשבע שלא יהיה מבול. אז מה, אני אפר לו את זה? הוא יהפוך את כל העולם למבול. שתקתי. זהו. אמרו לי החברים, טיפש. הקדוש ברוך הוא התכוון למשהו אחר. הוא אמר הרי אוי. מה אוי, הוא רוצה להפוך את העולם למבול? מה, הוא נהנה מזה? הוא מצטער על משהו אחר. הוא נשבע עוד שבוע, אשר נשבעתי באפי עם יבורון אל מנוחתי מקבלת שבת. הוא נשבע שתהיה גלות, גלות ארוכה. אז אתה הצלחת להגיע הכי קרוב, שמעת שהקדוש ברוך הוא אומר, מי מפר לי? היית צריך להגיד לו שלוש פעמים, מופר לך, מופר לך, מופר לך. היינו חוזרים לארץ ישראל. איך עוברים באמריקה? one way ticket. זהו, חוזרים הביתה. למה לא הפרת לו את השבוע? זה הגמרא. זוהי הגמרא. שאלתנו השנייה היא, מה הכוונה שהר סיני מוקף בעקרבים גדולים כחמורים לבנים? כמובן הרי זה סימבול בגמרא. מה הכוונה בזה? מה זה בא לסמל? מה זה בא לבטא? מה הפירוש הר סיני מוקף בעקרבים גדולים כחמורים לבנים? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה, נאמר במדרש רבה בפרשה שלנו בקטע השישי, ומשה עלה אל האלוהים, אדר ודכתיב, עלית למרום, שבית השבי. מהו עלית? נתעלית, נתגששת, סטרדי, נלחמת עם המלאכים של מעלה. למה? בנועד שבעולם הנכנס למדינה נוטל, לוקח דבר שאין בני המדינה עליו. בני המדינה זה לא חשוב להם, הוא יכול לקנות את זה, לקחת את זה. אבל משה עלה למרום ונטל את התורה שהיו הכל נושאים עיניהם עליה. כולם רצו את התורה. זה מה שכתוב, עלית למרום, שבית השבי. יכול מפני ששבה אותה נטלה חינם, תלמוד לומר לקחת מתנות באדם. בלקיחה ניתנה לו. המלאכים נתנו את התורה למשה. איך? בילת קישורה. באותה שעה שמשה עולה לקבל את התורה, ביקשו מלאכי השרת לפגוע במשה, כי הוא רוצה לקחת את התורה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה לו הקדוש ברוך הוא קלסטרים של פניו. הצורה של הפנים של משה דומה לאברהם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אי אתם מתביישים ממנו? אתם לא מתביישים ממנו? לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו? הרי הוא הכניס אתכם הביתה. למה אתם לא נותנים לו את התורה? אמרו המלאכים, מה ככה? זהו, ניתן לו את התורה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לא ניתנה לך תורה אלא בזכות אברהם, שנאמר, לקחת מתנות באדם. ואין אדם אמור כאן אלא אברהם, שנאמר האדם הגדול בענקים. זאת אומרת, אומרים חז"ל, הקרדיט שקיבל אברהם אבינו על הכנסת אורחים, זה הייתה הסיבה לקבלת התורה. זכינו בתורה בזכות הכנסת האורחים שאברהם הכניס הביתה את המלאכים. שאלתנו השלישית והאחרונה, מהו הקשר בין מצוות הכנסת אורחים של אברהם לקבלת התורה? מצוות הכנסת אורחים, מצווה גדולה מאוד, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת מי שכינה, כידוע, אבל בכל זאת, מה הקשר דווקא בין המצווה הזאת של הכנסת אורחים לקבלת התורה? אלה השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק השבוע, פרשת יתרו קבלת התורה. נראה פה דבר פילי פלאים, שיעור קצת שונה מהשיעורים הרגילים. מקווה שנצליח להסביר את הדברים בצורה ברורה. יש פה עומק אדיר בסוגיה הזאת, פילי פלאים, ונלך לאט לאט ננסה להסביר את זה. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, התורה אומרת שהגענו למדבר סיני בראש חודש סיוון. ביום הזה היה צריך להיות כתוב ביום ההוא, מפה לומדים שדברי תורה צריכים להיות חדשים עלינו כמו ראש חודש סיוון. אומרת הגמרא שבראש חודש סיוון לא היה כלום, רק התארגנו במחנה. אז איך ראש חודש סיוון עוזר לנו להרגיש שדברי תורה יהיו חדשים עלינו יום יום? שאלה שנייה, מצאנו גמרא במסכת בבא בתרא שמספרת שרבא בר חנה ראה שהר סיני מוקף בעקרבים גדולים כחמורים לבנים. מה פירוש הדבר? עקרבים גדולים כחמורים לבנים? ג', מה הקשר בין הזכות שזכה אברהם להכניס אורחים לביתו לקבלת התורה? איך מכוח הכנסת האורחים זכינו לקבלת התורה? אז בואו נלך לאט לאט. נתחיל דרך השאלה השנייה. הר סיני מוקף בעקרבים גדולים כחמורים לבנים. עקרבים, נחשים, אנחנו מכירים, התורה מלאה בנחשים ועקרבים. איך כתוב אצל יוסף בבור? הבור ריק, אין בו מים. מים אין בו, נחשים ועקרבים יש בו. המדבר מלא נחשים ועקרבים, מקום סכנה. אבל הנחשים, הנחש והעקרב, אנחנו מכירים לא רק מהבור של יוסף ומהמדבר, מכירים אותם גם מהשולחן ערוך, מההלכה. איפה? אומרת המשנה בברכות בקטע השביעי, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. זאת אומרת, תפילת 18, זוהי תפילת עמידה. חסידים הראשונים היו שועים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו ליבם לאביהם שבשמיים. אפילו המלך שואל בשלמה, לא ישיבנו, ואפילו נחש כרוך על הקיבה לא יפסיק. נחש מסתובב על הרגליים באמצע 18, ממשיכים להתפלל. אומרת הגמרא בקטע השמיני, אמר רב ששת, לא שנו אל הנחש, אבל הקרב פוסק. אומר רש"י, למה בקטע התשיעי? לפי שהקרב מסוכן לעקוץ יותר משהנחש מוכן לשוך. זאת אומרת, נחש הרבה פעמים עומדים, מתפללים, עובר נחש ולא עושים כלום, הוא ימשיך הלאה לאיפה שהוא רוצה ללכת, הוא לא יזיק, זה מפחיד, נכון, אבל אפשר להסתדר, שלא נתנסה בזה אף פעם. אבל כך כתוב, הקרב פוסק מיד, מיד סכנת נפשות. זה הגמרא, מופיע גם בהלכה. הגמרא הזאת יש לה עומק מחשבתי אדיר, שמופיע ברמז בחידושי הגרא על מסכת ברכות. זה לא לפנינו, ממש במילים קצרות ננסה להסביר את זה. אנחנו יודעים בתורה מדי פעם ישנם אותיות גדולות, למשל ב' של בראשית. כל פעם שיש אות גדולה, תמיד השאלה היא מה נשתנה האות הזאת מהאותיות האחרות, ותמיד חז"ל מבארים לנו, מסבירים לנו. זוכרים באחד השיעורים פעם דיברנו איך כתוב בפרשת שמיני, כל הבעלי החיים שאסור לאכול אותם, כתוב כל הולך על גחון. זוכרים, הוו של גחון היא גדולה. אז הגמרא בקידושין דף למד מסבירה למה הוו של גחון גדולה, כי זה האמצע של התורה. לא משנה כרגע, אבל הנה דוגמה. אני רוצה היום לגעת בשתי אותיות גדולות בתורה ולראות דבר פילי פלאים. א', בקטע העשירי לפנינו, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. רואים הדלת של אחד היא עוד גדולה, גם העין, אבל העין זה לא ענייננו היום. הדלת היא גדולה, יש עוד אות דומה מאוד לעין וגם היא גדולה בקטע 11, כי את מזבחותם תתוצו ואת מצבותם תשברו ואת אשריו תכרתון, כי לא תשתחווה לאל אחר. כדי לעשות קו, כי השם קנה שמו, אל קנה הוא. זאת אומרת, הרייש של המילה אחר היא גדולה. אז הנה לנו שתי אותיות ושני מילים שהם מאוד מאוד דומים אחד לשני. אחד ואחר. מה מבדיל בין המילה אחד למילה אחר? קוצו של יוד, נכון? יוד קטן ששמים בקצה של הרייש למעלה, זה הופך את המילה למה? לאחד. מורידים את זה, זה הופך את המילה למה? לאחר. פירוש הדבר, אחד, הכוונה היא לא דבר אחד. אחד הכוונה שהכל מתחבר ביחד. למשל, נכנסים כאן לבית המדרש, יש כיסאות, ספרים, ארון קודש, בימה, חשמל, שעון, כל הדברים האלה הם יוצרים את בית המדרש, את בית הכנסת. הם דברים שונים, אבל הם הופכים, הכל נהיה דבר אחד. אבל אם מישהו למשל יכניס לפה אופניים, מה זה קשור? זה בכלל לא המקום, זה דבר אחר. אז אחד עניינו שבאמת מחברים את הכל לכיוון אחד, זה אחד. דהיינו, העבודה שלנו צריכה להיות שכל מה שאנחנו עושים בחיים, כל מה שעושים, כל אחד בפיל שלו, במקום שלו, הכל צריך להיות מכוון, להשתדל לדבר אחד, להרבות כבוד שמיים. להרבות לאחד, להשם אלוקינו, השם אחד. ויותר מזה, גם כשנמצאים במקום נמוך מאוד, גם שם לזכור מה המטרה, מה צריך לעשות. מי שלימד אותנו את זה בגדול היה יעקב אבינו. יעקב אבינו היה בבית אצל לבן. אתם יודעים זה לבן? לבן זה לא ילד. לבן יש לו כוחות אדירים של תומה, של השפעה. ויעקב, התורה אומרת עליו, עם לבן גרתי. וחז"ל דורשים מפה, ותרי"ג מצוות שמרתי. כי המילה גרתי זה בעצם האותיות תרי"ג. זאת אומרת, יעקב הראה לנו גם אצל לבן כמה שהיה קשה, כמה שרימה אותו, כמה שהכביד עליו, הוא הצליח גם שם לכוון את עצמו לאחד, תרי"ג מצוות שמרתי. לכן כמה נפלא שכל זה מקופל בשם יעקב. יעקב, פירוש הדבר היוד, היוד הקטנה הזאת שעושה את זה אחד ולא אחר, היוד יורדת עד העקב, עד ההיל אצל יעקב. יעקב הוא אדם שאפשר לומר עליו שכל כולו הוא אחד, הוא מכוון לאחד, לקדוש ברוך הוא. זה יעקב אבינו. ומעניין, זוכרים את הגמרא, לפני מותו של יעקב הוא רצה לגלות את הקץ, מסתלקה ממנו רוח הקודש, הילדים שלו היו לידו, הוא חשב שמה יש בהם פסול. זוכרים את הגמרא, אמר להם שמה יש בכם פסול. מה אמרו לו? אבא, אמרו לו בניו באמצע הקטע ה-12, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. אבא, אל תדאג, אנחנו אחד, כמוך, ביחד איתך, מכוונים לקדוש ברוך הוא. זה יעקב. יעקב הוא זה שהצליח בחייו להביא את שם השם לכל מקום, בכל המצבים, וזה מקופל בשם שלו, היוד, שבעצם עושה את זה אחד, יורדת עד העקב, עד העיל, עד למטה. זה יוד, זה אחד. אחר, באנגלית זה difference, שונה. מה באמת עושה אותנו שונים מכל עם? או אפילו יותר מזה, מה עושה את האנגלים שונים מאמריקאים, ואת הצרפתים מהטורקים, או כל עם מעם אחר? מה הדבר המרכזי שמבדיל בין עם לעם? מילה אחת, קלצ'ר, תרבות. לכל עם יש את התרבות שלו. תרבות זה דבר חשוב. חלק מהתרבות זה גם שפה, חשוב לדעת שפות. מי שהיה חבר בסנהדרין היה צריך לדעת כמה שפות. בתרבות יש מעלות, אבל בתרבות יש גם הרבה חסרונות. ותרבות זה דבר של פשוט לא שמים לב איך זה משפיע עלינו. אדם יקום בבוקר, יעבור למדינה אחרת, הוא לא יודע מילה את השפה, כלום, יגור שם 5, 10, 20 שנה בלי שהוא שם לב, התרבות משפיעה עליו. הוא לומד את השפה פתאום, שזה דבר טוב, אבל גם את המנהגים, את הדברים שהתרבות הזאת נותנת, והרבה פעמים גם דברים בלי שהוא שם לב שהוא לא צריך לקחת מהקלצ'ר, מהתרבות, וזה משפיע עליו. זאת אומרת, התרבות הופכת את האדם להיות אחר ממה שהוא היה קודם. קודם הוא חי חיים מסוימים, הוא עבר לעם אחר, למדינה אחרת, שם התרבות היא אחרת, והתרבות הופכת אותו להיות אחר. וכשזה הדברים הלא טובים מהתרבות, הוא באמת נהפך להיות אחר, אחר לגמרי. במילים אחרות, היוד של האחד נעלמת, היא כבר לא נמצאת. הורדנו את היוד. אז אם הורדנו את היוד, איזה עוד קיבלנו? את היוד הורדנו מהדלב, אז מה קיבלנו? את הרייש. אם כך, זה פילי פלאים. אז המילה יעקב שעניינה יוד, שם השם שיורד עד העקב שעושה את האחד. אבל אם אנחנו מושפעים מתרבות אחרת, אז היעקב, היוד הזה יורד, ונכנס במקום היוד הזה מה? רייש. אז מה יש לנו? הקרב. הכאב והרייש באמצע, זה הקרב. זאת אומרת, הקרב בעצם מסמל תרבות אחרת. הקרב מסמל את האחר, את הרייש שנכנס. ובלי ששמים לב לזה בכלל. ותראו כמה נפלא בקטע ה-15 לרגע אחד. אומרת הגמרא בסנהדרין, שלושה דברים באים בהיסח הדעת, בלי ששמים לב. פתאום זה בא, פתאום מגלים את זה. משיח, הדבר השני מציע, כמובן, אדם הולך ואתה מוצא מציע, ומה הדבר השלישי? הקרב. מה הקרב? פילי פלאים. כי התרבות שאדם נכנס אליה, בלי שהוא שם לב, זה משפיע ומשפיע, ופתאום הוא מגלה את עצמו שהוא כבר אחר, והוא רוצה לחזור למה שהוא היה, ולא תמיד הוא יכול. זה קשה מאוד. אפשר לפעמים, לפעמים אי אפשר. זה הקרב שמסמל את זה, וזה מגיע בהסך הדעת. פתאום ככה, זה מופיע. אם כך, זה פילי פלאים. רב הבר בר חנה ראה שער סיני מוקף בעקרבים גדולים כחמורים לבנים. רב הבר בר חנה גילה סוד אדיר, שהבעיה היא לא יהודי חילוני. זאת בכלל לא בעיה. לא יהודי שלא שומר מצוות. למה זה לא בעיה? כי מחר הוא ילמד, הוא יבוא בחזרה. אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. גם מי שרחוק מתורה היום, ראינו בחזל הרבה מאוד סיפורים, הזכרנו בהרבה שיעורים, בזמן קצר הכל יכול להתהפך. מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים יכולים לעמוד. הבעיה היא, זה לא העבירה. הבעיה היא, זה התרבות. כי העבירה שעשיתי, אני יודע שאני לא בסדר. אז מחר אני אשתדל להיות בסדר. ואם לא מחר, מחרתיים. אבל אני יודע שאני לא בסדר. תרבות, אני לא שם לב. אני אפילו לא חושב לרגע, מה הבעיה? קשה לפעמים להבדיל בין אחד לאחר. זה קוצו של יוד. זה הבדל דק. מה הבעיה עם זה? מי אמר שזה אסור? מה זה בעיה? ונבין, החכם מכל אדם, שלמה המלך, לא שם לב לזה. שלמה המלך, איפה? כשהוא בנה את בית המקדש, בלילה של חנוכת הבית, הוא מתחתן עם בת פרו. יופי, זמן טוב לחתונה. כולם בירושלים יבואו להגיד מזל טוב. אבל מה הייתה באמצע החתונה? היא הביאה לו, אומרים חז"ל בקטע 14, אמר רב יהודה אמר שמואל, בשעה שנשא שלמה את בת פרו, הכניסה לו 1,000 מיני זמר. היא הביאה לחתונה 1,000 תזמורות. אתם מבינים? כל ירושלים, כל התזמורות, היא הביאה לו מכל העולם. ובשלוש לפנות בוקר, פתאום כל 1,000 תזמורות, אותו ניגון. ועם ישראל באקסטזה, קופצים, רוקדים. והיא יושבת ליד הכיסא עם שלמה המלך, היא אומרת לו, רב שלימה, בעלי היקר, תראה את עם ישראל איך הם מתלהבים, תראה מה זה. כך שרים לעבודה זרה פלונית, כך שרים לעבודה זרה פלונית. את הניגון הזה אצלנו בצ'רץ', פעם שהייתי, סליחה, לא היום, פעם שהייתי, כך היא אומרת, זה מנגנים לפני שעוזבים. ולא ניחה בה, הוא לא אמר לה מילה. באותה שעה החליט הקדוש ברוך הוא, זהו, הבית הזה ייחרב, שקרה יותר מ-400 שנה אחר כך, אבל ההחלטה להחריב את הבית קרתה באותו לילה. למה? מה קרה? מה הבעיה? מוזיקה? יש לנו הרבה מוזיקות מבחוץ, אבל בלילה שבונים את בית המקדש, בת פרעה מביאה לו 1,000 מיני זמר, אולם שרים מוזיקה מבחוץ. מה זה? מה היא הביאה? היא הביאה קלצ'ר, קלצ'ר אחר, היא הביאה תרבות אחרת. בלילה הזה של בית המקדש, שכל האסנס, כל הגול, כל המטרה של בית המקדש, שנזכור תמיד שאנחנו עולים אליו, התרבות שלנו שונה לגמרי מתרבויות אחרות. בא ללמד אותנו חוכמה בגויים, תאמין. קלצ'ר, תרבות בגויים, תיזהר. לא כל דבר אפשר לקחת. אז בלילה הזה, שזה הבית שבא ללמד אותנו להיזהר מזה, שלמה לא שם לב. אתה שלמה, החכם מכל אדם, אתה לא שם לב שזה תרבות אחרת, שהיום זה זה ומי יודע מה יהיה מחר, לאט לאט מי ששמים לב. אם אתה לא שם לב ולא מבין, מי כן יכול להבין? אז אין סיבה לבית המקדש. החליט הקדוש ברוך הוא באותו לילה שהבית נחרב, באותו לילה. זה רבא בר ברכה נגילה עם השיחה שהייתה לו בבית המדרש, שער סיני מוקף, ערות בלקס, המחסום שמונע מאיתנו להתקרב להר, זה לא יהודי שלא שומר תורה ומצוות, זה לא יהודי חילוני, זאת לא בעיה, זה אפשר לתקן, לא עבירה עוצרת, התרבות. לכן, איך אומרת הגמרא, היה עומד בתפילה, אפילו נחש כרוך על עקבו, נחש מסמל עבירה, פיתוי, הנחש פיתה את האדם, את האישה לאכול מהעץ, הנחש מסמל את העבירה, עבירה, תמשיך להתפלל, תתקן אותה מחר, אחר כך, במנחה, הקרב, תרבות, תיזהר. זה כבר יכול להיות מסוכן, מסוכן מאוד, פוסק, עוצר מיד. אנחנו, עם ישראל, פעם אחת, כולנו, הבנו מאוד כמה זה מסוכן. איפה? בראש חודש סיוון, בהר סיני. ביום הזה, מה נאמר? הקטע הראשון, פסוק ב', ויסעו מיחידים, ויבואו מדבר סיני. ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. כותב על זה הרמב"ן בקטע ה-13. זה הטעם. ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. ייתכן שיבדילו מתוכם כל הספסוף אשר בקרבם, כל הערב רב. וחנו בני ישראל לבדם לפני ההר, וערב רב אחריהם. פילי פלאים, הגענו בראש חודש סיוון, מה עשינו באותו יום? התארגנו במחנה, נכון, זה מה שעשינו, אבל איך התארגנו במחנה? הערב רב, הספסוף שעלה ממצרים, שמנו אותם בצד, לא איתנו ביחד. מה זה ערב רב? המצרים שתפסו טרמפ ויצאו איתנו ממצרים. מה הם בעצם רוצים לתת לנו עכשיו? קלצ'ר, תרבות של מצרים. הבנו! הולכים לקבל תורה, איתם אי אפשר ללכת. שמנו אותם בצד. הם בצד. אנחנו מכוונים לקבל את התורה. פעם אחת. הבנו את זה בגדול. וכשהבנו את זה, שזה המפתח, הגענו להר. היינו קרובים להר. מאוד. וקיבלנו את התורה. זה מה שחזל באים ואומרים לנו, שאם אנחנו רוצים שכל יום דברי תורה יהיו חדשים, המפתח הוא פשוט. בזמן שאנחנו לומדים, אם זה 5 דקות, אולי 30 דקות, אולי שעה, אולי יותר, לא משנה כמה זמן, אבל בזמן שלומדים, להשתדל את כל הדברים הצדדיים שיש בראש, הדברים שיש בראש, לשים בצד. להיות מכוונים רק ללימוד. כשאנחנו מכוונים, שום דבר לא עוצר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה מה שנקרא, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. למה חיים? כי אנחנו באמת קשורים למקור החיים, לקדוש ברוך הוא. אבל כשיש דברים אחרים באמצע, אז זה עוצר. זה עוצר. זה מה שהתורה באה ללמד אותנו. להרגיש את תורה, דברי תורה חדשים, באמת להרגיש שמתחדשים. זה כמו שיהודי קם בבוקר, מה קורה לו? הוא מרגיש צעיר, בריא ורענן אחרי שהוא ישן טוב בלילה. ללמוד תורה בלי הפרעות, בלי מחשבות אחרות, זה להתחבר לקדוש ברוך הוא, להתחבר לחיים. אז מקבלים חיים חדשים. אז כל יום יהיו ביניך כחדשים. זוהי קבלת התורה. וכשאת זה מבינים, כשאת זה תופסים, שהערב רב, שהתרבות, שצריך להיזהר הרבה פעמים ממנה, צריכה להיות בצד, וחיים באמת אחרת, אז זה לא אחר, אלא אחד. וכשיש את האחד הזה, אז יכולים גם לקחת לחם, ובשר, וגבינה, וחמה, כמו שאברהם ושרה הכינו, ולהרים את זה, שמלאך יאכל את זה. איך מלאך אכל לחם? מלאך הוא רוחני. איך הוא פתאום אוכל פה חתיכת לחם ובשר? איך פה בתוך ארון הקודש יש דבר שקוראים לו ספר תורה? מה זה ספר תורה? הדבר הכי קדוש שיש. אם חס וחלילה זה נופל, צמים, נשרף או נקרא, עושים קריאה. איך? פשוט. מחשבה. ריכזנו את המחשבה באור של הבהמה לשם קדושת ספר תורה, לשם קדושת תפילין, לשם קדושת מזוזה. הרמנו את זה לשמיים. לדבר הכי קדוש. אברהם ידע אותו דבר, לכוון את הכל, לכבוד שמיים. הוא היה עסוק בהכנסת אורחים 100%. אז האוכל, מי האוכל שאוכלים אותו מלאכים? אך כשבא משה לקבל את התורה, הקדוש ברוך הוא עשה את הפנים שלו כמו לאברהם. מה זאת אומרת? הוא עשה פונס? הוא שם לו מסכה על הפנים? לא. הרבה פעמים רואים אבא ובן נראים בדיוק אותו דבר. אותו דבר! איך? איך ג'ינס, הגנים עוברים? אומר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת. אתם רואים אותו? זה מזכיר לכם מישהו? לא מזכיר לכם? אני אזכיר לכם. אברהם, הנכון! במילים אחרות אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם רואים אותו? הוא הנכד של זה. הג'ינס של אברהם עבר עד אליו ויעבור הלאה. זה העם שהולך לקבל את התורה. העם שיש לו את הכוח להערים את הכל. העם שיש לו את הכוח לדעת מה זה אחד ומה זה אחר. אנחנו חושבים עבודה זרה, משוגויים, עושים איזה סטטיו, איזה פסל, משתחווים. איך אומרת הגמרא בסנהדרין על אותו המורה שאמר למנשה, מה קרה לך? עבודה זרה, מה אתה טיפש? אמר לו מנשה בחלום, בוא, אם היית חי בתקופה שלי, היית רץ אחריי, מריב לי את המעיל, היית האשמה שלי לכל עבודה זרה שהייתי עובד. אתה בכלל לא מבין מה זה. אין לכם את היצר הרע של עבודה זרה. זה משהו שלקחו לכם אותו, ברוך השם. אבל כשזה היה, זה היה נורא. עד כדי כך, שלפעמים היה קשה להבדיל בין אחר לבין אחד. אז באה התורה ואומרת, את האחד, את הדלת, הסוג גדול, וגם את האחר. שתזכרו, לפעמים קשה להבדיל. זה קוצו של יוד. קשה להבדיל. זה לא דבר קל. זה ניסיון לא פשוט. אבל כשתדעו להבדיל, ותהיו אחד, להיות איתי אחד, זה חיים כולכם היום. זה קבלת התורה. זה באה התורה ללמד אותנו. ולכן, משפט אחד נוסף, כשהרוחים מגיעים לאברהם, הם מגיעים אליו הקטע ה-16 כתוב, פסוק אף, וישא עיניו, ויער והנה שלושה, אנשים ניצבים עליו. ודאי, הם מלאכים, הם מרגישים שהם יותר גבוהים ממנו. אבל אחרי שאברהם ושרה מכינים את האוכל, פסוק ח', פסוק אחרון, ויקח חמה, חלב ובן בקר אשר עשה, ויתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. הם הבינו שהוא יותר מהם, עליהם, לא הם עומדים מצווים עליו, הוא עליהם. לאלה, לילדים שלו, אני לחטא תורה. הם יכולים להוריד את היוד עד העקב. וכשיודעים להוריד את היוד עד העקב, וכשיודעים להיזהר מהקרב, אז הפסוק אחרי זה, כה תאמר לבית יעקב, יוד עד העקב, ותגד לבני ישראל. כי ישראל, אומר האריזל, זה שתי מילים, לירוש. אותם אותיות, לירוש. מי שיודע להוריד שם שמיים, להביא אותו לכל מקום, הוא נהפך להיות ראש. זה קבלת התורה. מורי ורבותיי, בעשרה הימים האחרונים, כל אחד קרא הרעה, בדנמרק, באיזה עיתון, פרסמו איזה קריקטורה על מוחמד. מה קרה? כל העולם הערבי, אינטיפאדה אחת, גדולה. התחילו לשרוף הכל, להעביר הכל. פחד פחדים. פה באמריקה הנשיא אמר, צריכים להתנהג ברספקט, אמריקה החזקה, צרפת אמרה סליחה, אלה אמרו, עוד פעם לא נעשה את זה. זה פילי פלאים. איך אמרנו בשם החפץ חיים? כשהקודש ברוך הוא גמר לדבר איתנו דרך נביאים ורוח הקודש, הוא מדבר איתנו דרך החדשות. הוא אומר לנו הקודש ברוך הוא, תסתכלו מה קורה פה. הנביא מוחמד, נביא השקר. נביא השקר, עבודה זרה, אחר, לגמרי. אבל תראו איך אלה המאמינים באחר הזה. איזה גאווה יש להם. איזה ביטחון. איך הם מרגישים בטוח באמונה שלהם. נו, ילדים שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, למה לכם אין את הגאווה הזאת? למה אתם לא מראים? תראו אתם! כשתראו אתם את האמונה, את הגאווה הזאת, באחד בי הקדוש ברוך הוא, לא תהיו עקב, תהיו ראש. זה הסיפור הזה בא ללמד אותנו. תראו ישמעאלי באמצע שדה התעופה ולהתבלבל, מוציא ממחטה, שם על הרצפה טרח קוירים. כולם צוחקים. אתה יכול לצחוק, הוא אומר, תצחק עד מחר. אני צוחק מחרותיים עליך. מי שיצחק אחרון זה אני, זה לא אתה. זה מה שהוא חושב. בלי להתבלבל, יש לו גאווה. הוא אחד. כמובן, עם האחר שלו. קל וחומר אנחנו. נכון, לא תמיד יוצא להתפלל במניין. נמצאים בעבודה, נמצאים במקומות שאי אפשר. אבל מה הבעיה להגיד שם לסופרוויזר, או להגיד למי שצריך להגיד סליחה. אני צריך עכשיו 10 דקות להתפלל, להיכנס לחדר, לעמוד, להתפלל מנחה. מה קרה? העולם יכול לחכות. אם נעשה את זה 10 פעמים, אותו גוי יתחיל להגיד, אוהו, זה יהודי רציני. אבל כשהוא רואה אותנו, כמו שאומרים בסלנג, מחפפים, לפעמים כן, לפעמים לא, הוא רואה בדיוק מי אנחנו. וכשאנחנו כאלה, הוא מרגיש יותר חזק. אבל כשאנחנו, הנה דוגמה, מה קרה? קרקטורה בעיתון, מחר לוקחים את העיתון, עושים איתו דג מלוח. מה זה? כלום. לא, לא, אצלנו זה חשוב. לא עושים, לא תעשו את זה. עוד פעם תעשו, נהפוך לכם את הכל. נו, אומר הקדוש ברוך הוא, אוי לי שנשבעתי, אני מצטער על הגלות, אבל תפרו לי אותה. תפרו לי את הגלות, תפרו לי את השבועה. עזבו את העבירות, תסתדרו עם זה כבר, אני יעזור לכם להסתדר. אבל תפרו לי את השבועה. תדעו את ההבדל בין אחד לאחר. תדעו מה לקחת, מה לא לקחת. זה קבלת התורה. וכשיש את זה, וכשמגיעים לזה, בפרשת יתרו, ומתבוננים בזה, ומבקשים באמת, שנהיה אחד, ולא נהיה אחר, אז פתאום אנחנו מגלים שאנחנו גם אחד עם השני, אחד עם הקדוש ברוך, ובעצם כל החיים מתחברים לדבר אחד. וכשחיים כך, אז זה באמת חיים כולכם היום. זה קבלת התורה. אם כך נלך, נגיע להר, נעלה להר, מי יעלה בהר השם? נוכל לעלות? ומי יקום במקום קודשו? נוכל לעמוד. כשנוכל לעמוד שם בהר מרום הרים, אז באמת זה היה ביום ההוא. שנוכל לעמוד במהרה באותו הר מרום הרים, אז נוכל להגיד, זה אלוקינו, קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו, ובאמת יכירו וידעו אז כל יושבי תבל, כי לך תיחה כל ברך, ולך תשווה כל לשון. ערב טוב.